היי, אני יהודית קץ, והפרק הבא הוא פרק מיוחד שנערך בלייב, כלומר עם קהל אמיתי שממש ישב וצפה בטוקהאוס בנמל תל אביב. אז תהנו מהפרק וספרו לי איך היה לכם.
שלום לכולם. חושבים טוב, זה פודקאסט על פסיכולוגיה שבעצם מביא עקרונות מתחום המחקר ומתחום השטח אל אנשים כמוני וכמוכם שרוצים לחיות טוב יותר. אני יהודית קץ, אני לא יודעת מי כאן מכיר אותי ומי לא, אז אני אגיד על עצמי שתי מילים. בגדול המטרה שלי היא להנגיש פסיכולוגיה, בעיקר פסיכולוגיה חיובית, אבל כלים פסיכולוגיים מבוססי מחקר, לכמה שיותר אנשים שרוצים לחיות טוב יותר. הפודקאסט הוא בעצם תוכנית רדיו אינטרנטית שעושה בעצם לרדיו את מה שיוטיוב עושה לטלוויזיה. אחת לשבועיים יוצא פרק שבו אני פוגשת אנשים בכירים מתחום השטח ומתחום המחקר, שאיתם אני מדברת על איך לחיות טוב יותר. עד עכשיו יצאו 30 פרקים, היום זה הפרק ה-31. מאזינים משהו כמו 80 אלף אנשים בחודש כיום, והיום זה הפרק לייב הראשון שאני עושה בחיים, אז זה ממש ממש מרגש. תודה. אז היום אני כאן עם ליאור פרנקל, קבלו אותו. ליאור פרנקל כבר התארח אפילו פעם אחת בפודקאסט שלי, ומרוב שאני אוהבת אותו, הזמנתי אותו שוב. אז ליאור מתמחה בקריירות אלטרנטיביות, אפשר להגיד את זה? ככה אני לפחות תופסת אותו. אני חושבת שיש לו טיפים מעולים לאיך אפשר ליצור את הקריירה שלך בעולם החדש. יש לו ספר נהדר שעוד ניגע בו בסוף, וגם קבוצה מטורפת של אנשים שאני בטוחה שחלקכם חברים גם בקבוצה הזאת, היא נקראת אנשי העולם החדש. ואני אוהבת את איך שליאור מדבר ואת איך שליאור כותב. אני תמיד מרגישה שזה מדבר ישר לתוך הלב שלי ולתוך הלב של הקוראים. אז היום אנחנו ב... אני אתן לך גם לדבר עוד רגע. אז היום אנחנו ב...
לא, אני חייב להודות שלא התרגשתי, אבל אז גרמתי ממש להסמיק, אז עכשיו אני ממש מתרגש.
אז עכשיו יש חרדה?
לא חרדה.
לא חרדה, אוקיי, זה רק הצד שלי. אז היום אנחנו בפרק על מימוש עצמי, איך לבחור את הקריירה המתאימה בשבילנו. אז אני מעבירה רגע את השרביט אליך, ואני רוצה לשאול למה זו בכלל שאלה מעניינת לבחור לעצמנו את הקריירה, מה קרה לעולם שבכלל אנשים פתאום רוצים להתעסק בשאלה הזאת?
האמת שזה קרה לעולם די מזמן. פרנקל אחר, קצת הרבה יותר מוכר ממני, ויקטור אחד, כתב פעם ספר שנקרא אדם מחפש משמעות, זה היה ב-70s, אז... דיברו על זה כבר מזמן, 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 אבל כמו הרבה רעיונות טובים, לקח לזה זמן להיכנס לתוך המיינסטרים. אני חושב שקרו הרבה מאוד דברים טובים לעולם, ותנסו רגע לצאת מהיום-יום. ביום-יום העולם שלנו... אני יכול לדבר בבוטות בפודקאסט שלך? אני לא זוכר.
אין צנזורה.
אוקיי, אז העולם הוא די מסריח, אבל אם מסתכלים מ-100,000 רגל, וזה לא אני אומר, זה יובל נוח הררי אומר, שהעולם שלנו היום... מאפשר לנו, או לרבים מאיתנו, תודה לאל, בטח לכל מי שיכל להגיע לפה הערב, להתעסק בשאלות שהן לא שאלות קיומיות. לא איפה אני, האם תהיה לי קורת גג, או האם יהיה לי מה לאכול, אלא בדברים קצת יותר פנימיים.
אז למה אתה בעצם קורא העולם החדש? מה הכוונה העולם חדש? זה נשמע כמו מושג כזה מפוצץ, אני אפילו לא בטוחה שאני שייכת לעולם כזה, מה זה אומר?
גם אני לא יודע אם את שייכת, אני לא יודע מי שייך, אבל יש מושג כזה. אז המושג הזה הוא עוד יותר ישן מויקטור פרנקל. העולם החדש, קולומבוס דיבר על העולם החדש, ובעצם לדעתי גם ישו דיבר על העולם החדש. יש היום עולם חדש, קצת יותר חדש, ואני אנסה להסביר מה ההבדל בין העולם החדש של היום לעולם החדש של פעם. ההבדל הוא בעצם בקצב השינויים שאנחנו עוברים. אז עד לפני רגע דיברתי על... מה קורה איתנו? למה אנחנו מחפשים משמעות? והייתי מרחיב על זה, אבל לא צריך. אם אתם נמצאים פה היום, אתם מבינים את זה. אתם מבינים שבן אדם רוצה למצוא, לעשות לעצמו משהו בחיים שיש בו איזושהי משמעות.
אבל תגיד, היום יותר אנשים רוצים להחליף עבודה ממה שבעבר אנשים רצו?
כן. האמת היא שזה לא רק האם הם רוצים, בלית ברירה זה גם נכפה עליהם. עבודות שלא קיימות היום, יהיו קיימות בעוד 10 ו-20 שנה, הילדים שלנו יעבדו בעבודות שעוד לא המציאו אותם אפילו.
כן, אבל באמת אני רואה שיש כאן מדגם מאוד גדול של אנשים שזה מה שמעסיק אותם, איך לבחור את העבודה המתאימה, איך לעשות את מה שמתאים לי, וגם כמובן להצליח בזה. אז בוא נתחיל מלחשוב איך לדעת במה אנחנו רוצים לעבוד, או איך לבחור את העבודה המתאימה, שזו שאלת השאלות, ואני חושבת שה... דבר שאני הכי מתחברת אליו זה החיתוך, מה שאתה קורא לו הבורקס, ובעולם היפני קוראים לו איקיגאי, שזה בעצם השילוב בין מה שהעולם צריך, לבין מה שאפשר להרוויח עליו כסף, לבין מה אני אוהבת לעשות ובמה אני טובה. זה איזשהו שילוב שבעצם עוזר לנו לבחור את העבודה המתאימה לנו. המשמעות שלו ביפנית, ולא תרגמתי את זה לבד, אני באמת לא יודעת יפנית, זה סיבה לקום בבוקר או איזושהי סיבה לחיות, וכל המחקר על איקיגאי נוצר מזה שראו שיש קבוצה של אנשים שגרים באי קינואה ביפן, שהם חיים המון 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 זמן, הם מעריכים חיים, והתחילו לחקור מה הם עושים שם אחרת, מעבר לזה שהם כמובן אוכלים בריא ועושים ספורט, ודברים שהיינו מנחשים שהם די מובנים מאליהם, ומה שראו זה שהאנשים האלה ממש מקדשים את המושג של איקיגאי, שהם לא רואים בכלל קונספט כזה של עבודה או לא עבודה, אני לא עובד ואז נח, אלא יש לי את המהות שלי בחיים, את מה שאני רוצה לעשות, ועם זה אני חיה. וראו שאנשים האלה חיים הרבה 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 יותר זמן בממוצע מאנשים שגרים ביפן באופן כללי, שהם גם ככה מטפסים די גבוה ברמת התוחלת חיים.
רק מלהסתכל על כמה זה מסובך,
כן.
זה מסביר כמה מסובך לכל מי שיושב כאן, זה שאלה עצומה. זו שאלה עצומה, זו שאלה מפחידה, זו שאלה שנוגעת לא רק בדברים טכניים, אלא גם בפחדים רגשיים שיש לי, במחסומים שיש לי, בסריטות שאספתי כל החיים. איפה זה בא הכי טוב לידי ביטוי? כשאנשים הולכים לרעיונות עבודה ולא מתקבלים, הם הרבה פעמים או מרגישים קורבנות, זאת אומרת, אני גרוע, אני אפס, אני לא יכול כלום, למה לא התקבלתי? או, וזה הכל תלוי באופי, הם אומרים, המראיין הזה דפוק, הוא טיפש, הוא הפסיד את הזה שלו, הוא בכלל לא מבין למה הוא צריך אותי. אבל מה בעצם היה שם? המראיין או מראיינת ראו מישהו שהוא לא עונה למה שהעסק הזה צריך, אוקיי? כשצריך לבחור עובדים, צריכים אנשים שבאמת יכולים לעשות את העבודה, שבסופו של דבר, ושוב אני מצטער, אבל זה הכובע הקר והמנוכר, אני אוריד אותו תכף, האנשים האלה יצליחו לתת יותר ערך למקום העבודה, מאשר מה שעולה לשלם את המשכורת שלהם. זאת אומרת, זה חשוב מאוד להבין איך אני, כשאני מתאמן על המיומנויות שלי, וכשאני מלמד את עצמי דברים, או כשאני הולך ללמוד בכל מיני מקומות דברים, איך אני יכול להביא ערך לעסק, למקום שאני רוצה שישלם לי משכורת, או אם אני עצמאי ללקוחות שלי, שהוא יותר גדול ממה שמשלמים לי. כי אם אין את המשוואה הזאת, זה לא, הדבר הזה לא יקרה.
אני פשוט נזכרתי במחקר שמדבר בדיוק על מה שאתה מדבר כרגע. זה מחקר שבעצם לקחו סטודנטים לפני רעיונות עבודה וחילקו אותם לשתי קבוצות. לקבוצה אחת אמרו את הדבר הרגיל שאנחנו רגילים לשמוע לפני רעיון עבודה, אמרו להם, תראו למי שמראיין אתכם למה אתם הכי מתאימים לתפקיד. כלומר, תבואו עם הנאום הזה של אני טובה בזה ואני טובה בזה ואני עובדת מדהימה כי יש לי מוטיבציה וכי אני טובה במספרים וכי אני טובה עם אנשים. מה שאנחנו פחות או יותר רגילים לעשות לפני רעיון עבודה, ולקבוצה שנייה אמרו, אל תחשבו על עצמכם, תחשבו למה העבודה הזאת נותנת לכם משמעות, או איזה משמעות כל הסיפור הזה מהווה, שזה הרבה יותר מתחבר לשאלה מה העולם צריך, כלומר מה הרעיון והערך מאחורי כל העבודה הזאת, ואיך זה מתחבר למי שאתם. כמו למשל, אני רוצה לתרום לזה שתהיה טכנולוגיה יותר יעילה, או אני רוצה לתרום לזה שמערכות היחסים בין אנשים ישתפרו, זו איזושהי מטרה שאני מצטרפת לקור של העסק, ומה שראו במחקר הזה זה שאנשים שדיברו על המשמעות ועל הסיבה שבגללה הם ברעיון הזה ולא על עצמם, קודם כל התקבלו בשיעור הרבה יותר גבוה לעבודות, הם דורגו כאנשים יותר נחמדים ויותר מוצלחים, וגם הם עצמם הרגישו הרבה יותר טוב עם הדבר הזה, כי לא היה איזה מפגן כזה של עכשיו אני באה להראות כמה אני טובה, אלא עכשיו אני באה להצטרף למטרה שאני באמת מאמינה בה.
כשחברים שלי שואלים אותי איך להתכונן לרעיון עבודה, אני תמיד נותן להם את אותו תרגיל. אגב, אותו דבר פרילנסרים ללקוחות, זה בדיוק אותו תרגיל. התרגיל הוא, אתה מבין מי זו החברה הזאת. תיכנס לאתר שלה ותקרא כל מה שאתה יכול עליה. תלך ל-About page, תסתכל על הביו, תמצא את המנהלים של הזה, תלך, תמצא אותם בלינקדין, תמצא אותם בפייסבוק, תבין מה הם עובדים, תבין מה הם אוהבים, תבין מה החברה הזו עושה. עכשיו דמיין איך אתה או את יכולים לתת להם ערך. ולרעיון הזה אתם מגיעים לא עם אני ואני ואני ואני, עם הרעיון הזה אתם, לרעיון הזה אתם מגיעים עם רעיון משלכם. אתם באים לרעיון כבר מוכנים ואומרים, תקשיבו, ראיתי את האתר שלכם, הוא זוועה, חייבים לעשות אותו מחדש, לא מבינים שם כלום. ראיתי את הגרפיקה שם, היא זוועה, לא מבינים שם כלום. ראיתי את המוצר שלכם, יש לי רעיון לפיצ'ר חדש שכדאי לכם להכניס במוצר שלכם, וכולי וכולי, כל אחד במקצוע שלו. מה שזה עושה לבן אדם שמראיין אתכם, לעומת רק שתשבו שם ותגידו, בצבא הייתי ככה, ואחר כך הייתי בצופים, ולפני זה הייתי בזה, ואני אוהב חתולים. זה נחמד, אבל זה כלום לעומת זה שיושב מולכם בן אדם שאשכרה חשב איך הוא יכול לעזור לעסק שלכם.
אולי אנשים פה אלופים בלהבין מה החברה רוצה, אבל מי אמר שזה מתאים להם בכלל? ונשאל את השאלה, איך אני מוצאת משהו שהוא גם מדליק אותי, ועוד רגע נרחיב על מה אני אוהבת ומה אני טובה, וגם העולם צריך אותו.
כן.
ושם אני חושבת שהשיטה שלפחות עובדת לי, ואני רוצה לשמוע גם מה אתה חושב, זה לחשוב מה יש בעולם שמציק לי, מעצבן אותי, שאני רוצה לשנות אותו, שאני מרגישה מהחיים שלי שיש צורך לזה שמשהו יתנהל אחרת, ולא רק להשתלב בתוכניות וחזונות של אנשים אחרים. למשל, אם מאוד מעצבן אותי שאני נוסעת בפקקים ואנשים מתנהגים בגסות, אז זה משהו שאותי באופן אישי הוא מעצבן, ואני רוצה לעשות משהו אחרת.
אולי תצטרפי ל-Waze.
אולי אני אצטרף ל-Waze. אבל זה משהו שאני יכולה להניח שהעולם צריך אותו, כי אני מרגישה אותו גם בעצמי. ועוד נקודה שבעיניי חשובה, זה לחשוב האם יש עוד הרבה אנשים אחרים שעושים את הדבר הזה או לא. כי יכול להיות שאני אגיד משהו בסגנון של אני רוצה להיות מתכנתת, שזה עבודה מעולה, יש המון חברות שמחפשות מתכנתים, אבל יש כל כך הרבה מתכנתים שם, שאני אוטומטית שמה את עצמי במקום שהוא עם פוטנציאל או עם תחרות הרבה יותר קשה. לעומת כן. זאת, לעשות משהו כמו מה שאתה עושה. אין עוד הרבה אנשים כמוך, נכון? אין עוד הרבה ליאור פרנקלים שאתה כביכול מתחרה איתם באזור.
דיברת על שני דברים. אחד, למה אני מתחבר, או מה אני אוהב, מה אני הייתי רוצה לעשות בכלל? זו שאלה נורא 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 מסובכת.
מפה מתישהו היה קצת מכור לסרטוני TED. אני יכול להודות שאני.
בסרטוני TED הכל נורא קל, כי יש 18 דקות. אז זה תמיד הולך ככה. פעם אח שלי עבר את הכביש, ואז נכנסה בו מכונית, חס וחלילה, ואז קרה לו משהו היום ונורא. ואני הבנתי שאם המדרכות יהיו עם צבע זוהר, אז לא יהיו יותר תאונות. ואז עשיתי משהו, לא כל כך חשוב מה, ועכשיו בכל העולם יש מדרכות זוהרות, ואני מציל בעולם מיליון איש כל שנה. תודה. וכולם מוחאים כפיים. ואתה רואה את זה ואתה אומר, יואו, אני מת שאח שלי, לא, חס וחלילה שזה לא יקרה לו, אבל אולי בלי שזה יקרה לו, אני אחשוב על מדרכות זוהרות, וכולם יריעו לי, ואני אלך על נדבר על זה בטד. זה נורא קל לחבר'ה בטד ללכת ולספר, למצוא על מה אני אוהב לעשות. אם תלכו ותחקרו הרבה מאוד מהאנשים שמדברים שם, ואני עשיתי את זה, הלכתי אחורה בחיים שלהם וניסיתי לראות מה קרה. שבדרך כלל, ממש 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 בדרך כלל, האנשים האלה לא הגיעו במקרה לאיזושהי מדרכה זוהרת שמצילה מיליון איש בשנה. בדרך כלל זה הדבר השמיני או התשיעי או העשירי או ה-17 שהם עושים. רוצה לומר, ובטח גם במקרה שלי, הייתי צריך לחפש ולנסות איזה 9 או 10 או 17 דברים לפני שהבנתי מה אני רוצה לעשות. וגם היום אני לא חושב שאני ב-100%, נגיד אני ב-90% של הדבר הזה. יש הרבה אנשים שחושבים שאם הם יראו הרבה TED, או אם הם ישבו ויחשבו, או אם הם יעשו כל מיני תרגילים במשך נגיד 3 חודשים עמוקים וילכו לריטריט וכולי, ייפול להם איזשהו אסימון והם יבינו מה הם צריכים לעשות. אני חושב שהדרך הכי מהירה להבין מה בן אדם צריך לעשות, ותכף נדבר על איך עושים אותה קצת יותר מהירה, זה לנסות לעשות הרבה מאוד דברים.
כן, אני חושבת שזה בדיוק גולת הכותרת של מה העולם צריך, לבדוק באמת אם העולם צריך את זה. כלומר, היה לי רעיון, חשבתי שאנשים צריכים מכשיר שיגרום להם להיות נחמדים יותר בפקקים, עכשיו אני הולכת ועושה איזשהו ניסוי שבודק האם באמת אנשים רוצים את הדבר הזה ומשתמשים בו, מעבר לזה שהם יגידו לי בשולחן של ארוחת שישי, כן, וואי, זה נשמע רעיון ממש טוב. לא, לא, בוא נצא לשטח ונבדוק האם באמת אנשים משתמשים במשהו כזה, אנשים רוצים משהו כזה. אני צריכה לחשוב על משהו שהוא ניסוי כמה שיותר קטן ומהיר, שמאפשר לי לראות האם העולם באמת צריך את זה. כי לא כל דבר שאני אוהבת בהכרח ירצו אותו.
זה היה מדהים. את הרגע דיברת על הדבר הזה שנקרא Lean Startup, על הגישה הזאת שאומרת שאני לא יודע אם אנשים ירצו את הדבר הזה שאני ממציא, ואני אלך וינסה אותו. הספר שעוד לא כתבתי, אז הספר הזה לוקח את השיטה של Lean Startup, ושם אותה בעצם על איך אנחנו מפתחים את הקריירה שלנו. מה שאני חושב שעובד על מוצרים יכול לעבוד טוב מאוד גם עלינו, ואני ממש ניסיתי את זה, בעצם אני גיליתי מתישהו שככה אני עובד, מרוב שהלין סטארט-אפ נכנס לי לראש, בתת מודע התחלתי לעבוד ככה. כלומר, מה שאמרת הוא מדויק, אבל הוא אפילו גם נכון לאם אני לא בטוח איזה מקצוע אני רוצה לעשות. במאסטר שף, כל מה שקרה זה שכל עונה נגמרה, ושלושה חברים חדשים שלי החליטו שהם הולכים להיות שפים. ואני תמיד אומר להם, תגידו, ניסיתם לעבוד במטבח שבועיים? תעבדו במטבח של מסעדה שבועיים. אם אחרי השבועיים האלה אתם חוזרים ואומרים לי שאתם רוצים להיות שף, אני מצדיע ותורם לקיקסטארטר שתגייסו כסף ללמוד בפריז שוקולטייר. אנשים לא עושים את המינימום של לנסות כדי להבין האם הדבר הזה שהם חולמים עליו באמת ייתן להם את מה שהם רוצים. אז לפעמים מתאכזבים, כמו בסיפור עם מאסטר שף, לפעמים אבל גם מגלים את ההפך.
אני רוצה שנעבור לדבר על איך לדעת מה אני בכלל אוהבת לעשות. כלומר, עוד לפני מה העולם צריך, מה אני בכלל כבן אדם אוהבת לעשות. ויש כל מיני כלים לאיך למצוא את זה, מעבר לפשוט לשאול את עצמנו, היי, מה אני אוהבת לעשות. כלי אחד זה לשאול את עצמנו, מה אהבנו לעשות שהיינו ילדים? שזה משהו שהוא הרבה פעמים מנבא את מה שאנחנו אוהבים לעשות עד היום, אבל לפעמים קצת שכחנו את זה וקצת זנחנו את הדבר הזה. אני זוכרת שכשאני הייתי ילדה, הייתה תקופה שרציתי להיות ציירת, אז רציתי להיות וטרינרית, מתישהו רציתי להיות עורך הדין שלא נדע, זה כמעט קרה לי, ועם הזמן התשובות האלה השתנו, אבל אני חושבת שכשאנחנו גדלים, אין לי משהו נגד עורכי דין, פשוט ממש לא מתאים.
לא, הם צחקו, כל העורכי דין צחקו.
אוקיי, אז כמה שאנחנו גדלים, נכנסים עוד כל מיני שיקולים לתמונה, והשאלה הזו של מה אנחנו באמת אוהבים, שזה מה שהשאלה הזו משקפת כשאנחנו ילדים. כשאני אמרתי, כשהייתי בת 4, שאני רוצה להיות ציירת, זה בגלל שפשוט אהבתי לצייר. אפילו לא חשבתי על האם העולם צריך את זה, או אם אני באמת טובה בזה אפילו, אלא פשוט אהבתי לצייר, ולכן זה מה שרציתי לעשות. וכמה שאנחנו מתבגרים, השאלה הזאת הופכת להיות שאלה יותר של, רגע, איך אני ארוויח כסף, איך אני אקבל ביטחון כלכלי, ואולי חלק מהרכיבים האלה קצת נזנחים. כן. בדרך. מה למשל אתה אהבת לעשות שהיית ילד?
אז זה סיפור קצת הזוי. כשהתחלתי לחפש את עצמי בערך, היום אני בן 39, אז בערך בגיל 30 התחלתי לחפש את עצמי, ובין השאר נתקלתי באיזה בלוג, מזל שכבר היה אינטרנט, שאמר לך, אתה לא יודע מה לעשות, תשאל את עצמך מה אהבת לעשות שהיית ילד, ושאלתי את עצמי, וכמובן שלא זכרתי כלום, שאלתי את חברים שלי, והם אמרו לי, אנחנו מכירים אותך מתל אביב, אנחנו לא היינו איתך כשהיית ילד. אז שאלתי את דודה שלי, דודה אילנה, ודודה אילנה אמרה, בלי להתבלבל, כשהיית ילד אהבת להיות על במה, אהבת להרצות, אהבת ללמד, היית מורה פרטי, היית בצופים, היית בבית ספר כשהיית סטודנט, אז לימדת מדעים באיזשהו בית ספר יסודי, אתה היית בכל כל התקסים של הבית ספר היו, התחלף לי הכל בגיל 8 בערך, אז דפקו אותי בכל התקסים, תחשבו, מגיל 8 אני עושה את תזכור, זה נורא, זה באמת, זה טראומה לילד. עכשיו, אני פתאום בגיל 30, מסתכל אחורה, ואני קולט שמגיל 18 אני הייתי עתודאי. אז מגיל 18, כשחתמתי על החוזה של העתודה, 4 שנים הנדסה, ואחרי זה 6 שנים בצבא, ופתאום בהייטק, אני לא מלמד, אני לא מדבר, אני לא על במה, אני אפילו לא קורא יזכור, לא התקשרו מהעירייה יותר. כלום, אף אחד לא מתקשר, אף אחד לא זה, ואני בכלל שכחתי שאני אוהב את זה. ואמרתי לה, דודה אילנה, את יודעת מה, את צודקת. למחרת התחלתי להרצות. סתם, ככה זה בטד נגיד, נכון? למחרת התחלתי להרצות ומאז אני מרצה בכל העולם. שטויות. 3 שנים רציתי להרצות, דיברתי על זה עם כל מי שאני יכול, ביקשתי, ניסיתי. אחרי 3 שנים הייתה לי הזדמנות, כי אם אתם זורקים את זה מספיק פעמים, אז בסוף, סטטיסטית, איכשהו זה מצליח.
בפסיכולוגיה יש תהליך שנקרא חקר מוכיר, שמה שהוא אומר זה שאנחנו בעצם חוקרים את הצלחות העבר שלנו בצורה שיטתית, וזה בניגוד לנסות לבדוק מה לא עובד ומה אפשר ללמוד בזה, שגם את זה צריך לעשות, אבל לצערי אנחנו עושים את זה קצת יותר מדי. בחקר מוכיר אנחנו שואלים מתי הייתי ב-CE, מתי עשיתי משהו שהלך לי ממש טוב, שזרם לי, שנהניתי ממנו, שאנשים אהבו אותו, שהזמן עבר לי מהר, כלומר כל חוויה שהיא חוויה חיובית, מהותית מהעבר שלכם, החל מחוויות עבודה ועד חוויות של תחביבים ודברים שעשיתם עם חברים, אתם לוקחים את החוויה הזו ומתחילים לשאול שאלות כמו, מה היה בסביבה שעזר לי להגיע למצב הזה? מה היו הדברים שעזרו לי? האם זה המשפחה שלי? האם זה החברים? האם זה התנאי העבודה? מה היה שאני עשיתי שעזר לי להגיע למצב הזה? האם השתדלתי בכל הכוח להגיע לדבר הזה? האם לא ויתרתי? האם היה לי ישר רעיון טוב? האם הייתי בחברת אנשים טובים שנתנו לי השראה? כלומר, אני ממש עושה מחקר מקיף של הצלחה שהייתה לי, וגורסת ממנה כל מיני מאפיינים כמו מה חזק בי ומה טוב בי, ומה היה בסביבה שאפשר לי לעשות את הדבר הזה. ועם זה אני הולכת ושואלת את עצמי, איך אני לוקחת את הפאזל הזה ואת כל המרכיבים, והופכת אותו למשהו שקיים היום. אז אם למשל אני יודעת שכשהייתי, למשל בתוכנית שנקראת אוניברסיטה בעם, מאוד עזר לי שהייתי חלק מצוות של 4 אנשים, וכל פעם שהייתי חושבת איתם על רעיונות, הייתי נכנסת למוד הסופר מי שלי, שפתאום היו לי מלא רעיונות, רק מעצם זה שהיו איתי עוד אנשים בחדר שעזרו לי לחשוב. אז אני יכולה לקחת את הדבר הזה ולשאול איך אני משלבת את זה היום במשהו שעוזר לי להתקדם. האם אני יכולה להתייעץ עם אנשים אחרים? האם אני רוצה לעבוד בצוות עם עוד אנשים? אני יכולה לשתף אתכם שאני כמעט בכל דבר שאני עושה, אני מתקשרת לגורו שלי, זה אח שלי, ורק מעצם זה שאנחנו מדברים, כבר עולים לי הרעיונות. אני יודעת שיש שם בן אדם שצריך שהוא אפילו יישב שם ויקשיב לי, ואז עולים לי רעיונות הרבה 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 יותר טובים. אז זו דוגמה למשהו שאני לוקחת מעצמי, ואומרת זה עוזר לי להיות הגרסה קצת יותר טובה שלי. אבל כל אחד יכול לעשות את זה עם, דברים שעשיתם בעבר. כנה לגבי עבודות שבהם כן נהנתם. אולי אתם לא תלכו ותעשו בדיוק את אותה עבודה שוב, אבל אתם כן יכולים לשאול את עצמכם מה היה בעבודה הזאת שאני יכול לקחת אותו עוד פעם לעבודה חדשה או לעסק אחר או לרעיון שאני רוצה או רוצה לעשות.
יש לי קצת בעיה עם השיטה הזאת.
למה?
בגדול היא טובה.
כן.
אבל יש איתה חיסרון אחד.
כן.
אני חושב שהסיבה שנרשמתי בגיל מאוד מאוד צעיר לעתודה למקצוע הנדסת חשמל הייתה שאני, כל העולם הקרין לי שאני טוב בתחום הריאלי. וזה מה שכדאי לי לעשות. זאת אומרת, אם אני הייתי מסתכל אחורה איך אני בתור תלמיד, הייתי נורא נתפס לדבר הזה שהוא במה אני טוב, במה יש לי ציונים גבוהים, במה כדאי לי לעשות. זה אפילו יותר גרוע, אני חושב, לפחות ככה אני חוויתי את זה. השאלה הייתה, מה אני מסוגל לעשות? זאת אומרת, שאלה שהיא מראש קצת לוזרית. לא שאני אוהב את הביטוי הזה, אבל זאת אומרת, זו שאלה שמגיעה מהמקום הנמוך. מה אני מסוגל לעשות? זאת אומרת, במה ייתנו לי בכלל לעשות משהו, מה אני אצליח, לאיזה תואר אני אצליח להתקבל, לאיזה דבר יסכימו בכלל שאני אעשה, מעטים האנשים שאני מכיר ואני ממש תמיד מקנה בהם ומקנה בהורים שלהם, שגדלו ואמרו, אני יכול לעשות, באמת, אני אבחר כבר מה לעשות. רובנו הגענו מתישהו לאיזושהי נקודה שאמרנו, במה אני אצליח, כאילו, למה אני אתקבל, מה ייתנו לי לעשות. ואז אתה נתפס למה שאתה מאוד טוב בו. זאת אומרת, אנחנו מראש, המערכת מראש מכשילה אותנו במספר האופציות שיש לנו לבחור מתוכם. אם אני מודד את עצמי לפי איזה מקצוע בבית ספר הייתי בו טוב, קיבלתי ציונים טובים, ולפי זה אני מנסה להבין מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול, אז מקצוע שבכלל לא נמצא בבית ספר, אני לא יכול לחשוב שבו אולי יש לי עתיד.
כן, אבל אנחנו שאלנו מה אתה אוהב.
יפה. השאלה היא באמת, כמו שאמרת, לא רק במה אני טוב, אלא מה עשה לי טוב. ומאוד מאוד חשוב גם לשאול, לא מה עשה טוב לאימא שלי. לא מה עשה טוב לאבא שלי.
לקורות חיים שלי.
לקורות חיים שלי.
אני שונאת לשמוע אותו.
מה עשה לי טוב? אפילו זה, לענות בכנות לעצמנו על שאלות כאלה, זה נורא 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 קשה. אני באמת, כמות הפעמים שאני יכול עכשיו לספור אחורה, ששאלתי את עצמי שאלות כאלה, ומי שענה לא היה אני. מי שענה היה קולות של חברים שלי, קולות של הבת זוג שלא היה לי, הייתה לי ורציתי להרשים אותה, עוד לפני שהיא הייתה לי, כבר רציתי להרשים אותה, קולות של אמא ואבא, קולות של כל מיני דברים. בשבילי הבחירה הקלה הייתה ללכת להנדסת חשמל. לא כי זה מקצוע קל, אבל זו הייתה הבחירה הקלה בשבילי, כי זה וי לכולם. האם את תהיה שמחה וכולם יהיו שמחים ואני אהיה גאה בעצמי ואני זה ואולי גם יום אחד אני אהיה שופט. אבל היכולת לענות לעצמך בכנות, מה עוזר לבן אדם להצליח לענות על התשובות האלה בכנות? כי הרבה פעמים יש כל כך הרבה רעש שאנחנו לא שומעים את התשובה הכנה עם עצמנו.
כן. אז בגדול מוטיבציה פנימית היא אחד הגורמים שעוזרים לנו לענות על זה בכנות, כי באמת מה שתיארת של אמא שלי תהיה מרוצה, הקורות חיים שלי הוא מרוצים, זה משהו שהוא נמצא מחוץ אליי, הוא נמצא כמו משהו שיגיע כפרס אחר כך, אני אתקבל לעבודות יותר טובות, אמא שלי תשמח. אבל כשאני עושה משהו ממוטיבציה פנימית, אני עושה את זה כי אני באמת אוהבת את זה, לא כי אכפת לי מה אנשים אחרים יגידו, לפעמים זה אפילו על אף זה שאנשים אחרים לא יאהבו את זה ולא יפרגנו, ואני בטוחה שגם אצלך בתחילת הדרך הרבה אנשים לא פרגנו על על השינוי שעשית, ואני חושבת שהמקום של מה אני אוהב הוא משהו שכשאנחנו מסתכלים פנימה, אנחנו יודעים לענות על זה. אני יודעת להגיד אם כשהלכתי לעבודה היה לי כיף, נהניתי, חזרתי עם חיוך הביתה, רציתי לעשות עוד מהדבר הזה. אחד המדדים זה משהו שנקרא חוויית זרימה, או באנגלית flow, כלומר כשאנחנו מרגישים שאנחנו ממש נשאבים לתוך מה שאנחנו עושים, הזמן עוצר מלכת, אנחנו רק רוצים להמשיך ולהמשיך, אנחנו לא שמים לב שהזמן עבר, שלא אכלנו מלא שעות, שהשמש כבר שקעה ושקוראים לנו מבחוץ והטלפון צלצל כבר עשרות פעמים, כי אנחנו בפנים, כי אנחנו אוהבים את זה. וזה משהו שמאוד קשה לזייף אותו. כלומר, אני בספק שמישהו פה יושב ועובד על עצמו שהוא אוהב את מה שהוא עושה, כשהוא בפועל לא אוהב את זה. אולי עושה דברים כמו, אני מרוויח מזה כסף, שווה לי לוותר על החלק של האהבה לזה, אבל אני לא חושבת שמישהו עובד על עצמו, שהוא אוהב משהו שהוא לא באמת אוהב.
קודם כל אני רוצה להגיד שיש דבר אחד שמעצבן אותי. את אמרת, הם שוכחים לשאול את עצמם. אני חושב שזה לא רק שלא שאלנו את עצמנו, אף אחד לא סיפר לנו בדרך שזה בכלל שאלה רלוונטית. כאילו, מה העבודה שתרצה לעבוד בה? איזה מין שאלה זו? זה לא שאלה שבכלל שאלו אותנו, זה לא שאלה שמובנית בתוך הסיסטמה, זה לא שאלה שאין פלא שאנחנו לא שואלים את עצמנו את זה, כי אנחנו הגענו, וזה מחזיר קצת לוויקטור פרנקל הזה, או לכמעט הבן אדם היחיד שאני מעריץ עלי אדמות, שזה סף גודין, שתמיד מזכיר את העובדה שאנחנו הגענו, אנחנו חיים ב... עולם שגדל במהפכה התעשייתית.
ואנחנו תקועים עדיין כאילו זה המהפכה התעשייתית, כאילו אנחנו עובדים במפעל שהולכים לעבוד באיזשהו מפעל. וזה בולשיט. כי הלוואי, וזה בטח לא רלוונטי למי שנמצא כאן בחדר, שהיינו מצליחים לעבוד על עצמנו. את יודעת מה? אני חושב שסבתא שלי, גם סבתא שלי, הרבה פעמים שיימם לה. אבל היא כל כך אמרה תודה כל הזמן, היא הייתה מוכירה תודה על זה שהיא הצליחה לשרוד את השואה ולעלות לארץ וכולי, היו לה דברים גדולים ממנה בהרבה, שבזכותם הבעיה הזאת הייתה אצלה בראש בעיה קטנה. ולנו, תודה לאל, אין את זה. והבעיה של למצוא משמעות ולמצוא משהו שאני אוהב היא בעיה הרבה יותר גדולה ומהותית, אי אפשר לקפוץ עליה.
כן, אתה יודע, אני חושבת שכשמסתכלים על ארבעת המרכיבים האלה, אז ברור שצריך למצוא את החיתוך, אבל בכל זאת מדובר כאן באיזשהו אידיאל, והרבה פעמים יש טרייד-אופים שאנחנו צריכים לעשות. כלומר, הרבה פעמים אנחנו נוותר על אחד המרכיבים בשביל מרכיבים אחרים. למשל, בן אדם יגיד, אוקיי, אני מוותר על כמה אלפי שקלים בחודש כדי לעשות משהו שאני אוהב. ואני חושבת שהבעיה הכי גדולה, לפחות שאני נתקלת בה בעבודה שלי עם אנשים, זה שהוויתור שרוב האנשים עושים זה לוותר על מה שהם אוהבים. וחשוב לי להגיד שמבחינתי, המרכיב הזה של מה אני אוהבת לעשות, צריך לעשות לו מין הגברת ווליום כזו, כי הוא כל הזמן מוזנח על ידי מה שהתרגלנו לחשוב עליו.
יש אנשים שאולי לשמחתם או לצערם, אני נגיד, עשו את זה פשוט כי הם הגיעו למשבר. אני חושב שרוב החברים שלנו, גם של מי שיושב פה, רוב החברים שלי, שעובדים בעבודות שהם לא אוהבים, יש כאלה שכן, אבל אלה שעובדים בעבודות שלא אוהבים, רובם מצליחים להדחיק את זה. הם מצליחים, הם מוצאים דברים כיפים מחוץ לעבודה, יש את הכדורגל בערב, יש את הזה, יש ילדים, זה מביא הרבה עניין ודרמה ואושר וערך ועניינים. הם מצליחים להדחיק את הדבר הזה לפינה ולהגיד, אני צריך לעשות את ה-9-10 שעות שלי ווואלק, נוסעים לחול במאי, יהיה בסדר.
חיים בחופשות.
חיים בחופשות, יום חמישי מגיע, אז שרים את היום יום חמישי. חיים בסוף שבוע, תודה לאל סוף שבוע.
מתבאסים לפני יום ראשון.
מי שלא יודע, בספטמבר הזה החגים יוצאים בן זונה. כולכם שמחים מזה, יש אנשים שלא שמחים מזה, וואלה, מסכנים, כיף להם בעבודה, אבל רובנו מצליחים להדחיק את זה. לפעמים יש אנשים שפשוט הם כבר הגיעו כל כך למשבר, שהם לא יכולים יותר. עם אולקוס, עם תחורים, עם גב תפוס, עם עורף תפוס, עם חרדות, עם בעיות שינה. אלוהים יודע מה, הגוף כאילו כמו חצ'קון ענק, הוא לא מצליח לעצור את המוגלה של הדבר הזה, שפשוט אתה הולך לעבודה שאתה שונא יום אחרי יום, והגוף כאילו זה הדבר האחרון שישאר, אם המוח הצליח כאילו לשים על ווליום של אפס, אז הגוף אומר, טוב, אני זה שיגרום לכם, לקח לי 8 שנים, בגיל 30 פתחתי את הפח עם עם הרגלית של הרגל, כי עם היד זה תמיד, אתה לא יודע מה יש שם, אז פתחתי עם הרגלית של הזה, וזרקתי את התואר, ואת מה שלמדתי בו, ואת הניסיון שהיה לי בו, והתחלתי להתעסק בתחום אחר, ולקח לי 8 שנים, עד שהגעתי בערך לאותה המשכורת שהייתה לי, כשהייתי אז. לקח לי 8 שנים, זאת אומרת, אני לא אספר לאף אחד, שאם הוא יעזוב את העבודה וילך לעשות מה שהוא אוהב, אז הוא יגיע לאותו דבר בדיוק כמו החלום של האמא הפולניה. יש סיבה שאמא הפולניה חולמת את החלום שלה. היא רוצה שהילד שלה, גם אמא שלי, מתוך אהבה, היא רוצה שהוא ירוויח כסף, כי במדינה הזאת יקר לחיות. מה לעשות? יקר לחיות. אבל בתוך היקר לחיות הזה, יש כל מיני דברים. יש לי חברים שלפעמים באים ואנשים יותר מרוחקים ושואלים אותי, תגיד, כדאי לפתוח סטארט-אפ וזה, מה אני אעשה וזה וזה. תמיד אני אומר להם דבר ראשון, לא משנה מה עובר לכם בראש, מעכשיו, וזה נכון גם לשינוי קריירה, לא רק לפתוח סטארט-אפ, מעכשיו תתחילו לחסוך. אם אתם רוצים להגיע לקריירה שבה יש סיכוי, אף אחד לא מבטיח שתמצאו משהו שאתם אוהבים, אבל בשביל שיהיה סיכוי כזה, אתם תצטרכו לקחת סיכונים. אתם תצטרכו לפעמים לנסות דברים בלילה, לנסות דברים בסופי שבוע, להשקיע לפעמים כסף בעצמכם כדי ללמוד כל מיני דברים, ולפעמים אפילו, אם קיבלתם כמה סיגנלים טובים מהחיים, לעזוב את העבודה ולהתחיל בדרך החדשה.
כן, אני חושבת שיש פה כמה שיטות. אם במקרה חסכתי כסף כי הייתי מהנדסת חשמל או משהו כזה, אז אני יכולה ממש לחשוב כמה כסף יש לי בשביל להיות עכשיו בתקופה שאני מחפשת עבודה. כלומר, חסכתי איקס שקלים, ועם האיקס שקלים האלה יש לי חצי שנה לא להרוויח כסף בכלל ולחפש את מה שאני אוהבת. עוד אפשרות זה באמת להתחיל בהדרגה, שזה משהו שאני עשיתי. אני התחלתי מזה שהייתי עובדת בחצי משרה באוניברסיטה בעם, לא ששם הרווחתי יותר מדי כסף, זה היה איזה 3,000 שקלים בחודש בגג, והתחלתי פשוט לבנות את מה שאני עושה ולא להרוויח מזה כלום בהתחלה. והייתי מוצאת את עצמי עובדת משהו כמו 18 שעות ביום, 19 לפעמים, ובסוף מרוויחה איזה 1,500 שקל בחודש מהדבר הזה. כלומר, באמת, לא, אי אפשר היה לתמחר את הדבר הזה, משהו כמו 3 שקלים לשעה. אבל אמרתי, טוב, יש לי איזשהו גב קטן, זה שאני עובדת בעבודה קטנה שנותנת לי את הכסף לחיות. ועוד נקודה חשובה היא גם לעזר באנשים אחרים. אני בתקופה הזאת ממש אמרתי להורים שלי, אם ההורים יכולים לעזור, תקשיבו, זו תקופה שאני צריכה עזרה. כי אני לא אוכל לבנות משהו אם אני כל הזמן אהיה בלחץ שאין לי כסף לאכול עוד רגע. אז לפעמים זה ההורים, לפעמים זה בן הזוג שהוא חלק מהמערך הזה של לחפש עכשיו משהו חדש. זה אומר שהוא גם מצטרף למשימה ותומך בן או בת הזוג כמובן. ואם אין את אף אחד מהדברים האלה, אז באמת להתחיל בקטן, שעה פה, שעה שם, שעתיים, עד שיש משהו שנבנה ואפשר לבדוק את הדבר הזה.
אני חושב שהעצה האחראית היא לא לעזוב את הכל ולעשות משהו מופרע, אלא ביחד עם זה שיש ילדים או משכנתה וכולי. אגב, לי אין משכנתה עד היום, אני לא מוכן לקנות דירה בישראל, וכששואלים אותי למה, אני לא עונה על שוק הדיור, ואני לא עונה על זה שזה מדינה מטורפת, שאי אפשר לריב איזה סיכון יותר גדול מלחיות פה, למרות שאני חי פה ואוהב את אוהב לחיות פה. אני עונה כי אני אוהב להיות יזם. ואם אני אוהב להיות יזם, אני לא יכול להתחייב שיהיה לי כסף לשלם 20 שנה קדימה. כי הרבה פעמים להיות סטארט-אפיסט נראה נורא נוצץ ומגניב, אבל להיות סטארט-אפיסט בינינו זה להיות מובטל עם לפטופ עם איזה רעיון מסריח, שלפעמים הרעיון הזה הולך, לפעמים לא. לפעמים מישהו מוכן להשקיע ולתת כסף ולפעמים לא. גם אלה שמשקיעים ונותנים כסף, לוקח להם חצי שנה עד שנה עד שהם בכלל משתכנעים. אז כמה שזה נראה נוצץ, בסוף הרבה פעמים אתה מובטל ואתה צריך למצוא איך לעשות עוד כסף שאתה מובטל. ככה התחלתי להיות פרילנסר. כשנגמר הכסף בסטארט-אפ הראשון, כל השנה האחרונה שילמנו משכורות למתכנתים, אבל אנחנו הפאונדרים לא לקחנו שקל. שנה שלמה. ולמדתי להיות פרילנסר. כי כשאין, אתה לומד. והקטע הנחמד הוא שלמדתי לעשות מלא דברים חדשים. לא הייתה לי ברירה. הייתי צריך להביא כסף כדי לשלם את השכר דירה, כדי לשלם את החשבונות. אי אפשר באמת לקבל את הכל. אפשר לרצות את הכל, אבל אי אפשר לקבל את הכל. אם אתם רוצים לקחת סיכון, אם אתם רוצים לקבל קריירה שטוב לכם בה, יהיה שם מחיר. אתם צריכים להיות מוכנים לשלם את המחיר. ואם זה אומר שעכשיו סוגרים את החגורה עוד זה, והיום יום ראשון, אז מתחילים דיאטה, אז מתחילים דיאטה. ומורידים קצת בהוצאות, ומבטרים על חול אחד, ומבטרים על מה שצריך, כדי שיהיה סיכוי שבו אתם תמצאו את עצמכם מחדש, והאמת היא שאני יכול להגיד, לא באמת מעצמי, אלא מכל האנשים שאני מראיין בפודקאסט כל שבוע, ומכל האנשים שאני פוגש באירועים כאלה ומדבר איתם, שזה מה זה שווה? זה שווה פי 10, פי 100.
אתה יודע, זה מזכיר לי, יש פילוסוף בשם סנקה, שהוא מדהים בעיניי, הוא חי לפני משהו כמו 2,000 שנה, והוא כתב ספר שנקרא The Shortness of Life, על קוצר החיים, אם אני יכולה לתרגם את זה, והוא כתב את זה אז, וזה סופר רלוונטי היום, אני ממליצה לכם לקרוא איזה ספרון קטן כזה, שהוא בעצם מדבר שם על איך אנחנו מתייחסים למשאבים כמו כסף ולזמן. ואני חושבת שזה סופר רלוונטי לשאלה הזאת, כי הרבה פעמים כשאנחנו באים לעשות איזשהו שינוי, אנחנו נורא חושבים על הכסף, אנחנו אומרים, אז אני אצטרך לרדת ברמת החיים שלי, וזה נכון, אנחנו באמת נצטרך לרדת ברמת החיים שלנו, אי אפשר לסובב את זה. אחר...
סליחה, לעשות משהו שאתה אוהב זה מעלה את רמת החיים.
מבחינת כסף אני מדברת כרגע, ומה שסנקה אומר זה שאנחנו בני אדם, אנחנו כל הזמן חושבים על כמה זה כואב כשאנחנו מאבדים כסף. נגיד אם מישהו בא ויפתח את הארנק שלנו ויקח לנו 200 שקלים, אנחנו סופר נתעצבן מזה, אנחנו נגיד, מה קרה? שיחזיר את 200 שקל, מה, עבדתי בשביל זה. אבל כשאנחנו חושבים על הזמן שלנו, אנחנו הרבה יותר נדיבים, אנחנו מוכנים להיות 20 שנה בעבודה שאנחנו לא סובלים אותה, ואנחנו מוכנים לבלות עם אנשים שאנחנו לא אוהבים, וללכת לכל מיני אירועים שאנחנו לא רוצים להיות בהם, כי אנחנו אומרים, טוב, בסדר, זה הזמן שלי. אבל זמן, וזה החלק החשוב, הוא המשאב היחיד שמתקלה באמת. זמן שהלך הוא זמן שלא יחזור. זמן שבילינו בעבודה שלא אהבנו להיות בה 20 שנה, אין איך להחזיר את ה-20 שנה האלה. כסף לעומת זאת, כמו שדיברנו כאן, יש תקופות יש לי פחות כסף, ואני קונה פחות בגדים, ואני אולי גרה בדירה פחות שווה, אבל אחר כך אולי אני ארוויח יותר, ואולי אפילו הרבה 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 יותר. כסף בא והולך, אבל זמן זה משהו שהוא באמת לנצח עובד, וזה דרמטי, אבל אני חושבת שזה סופר נכון, ועליי זה מאוד השפיע במחשבה על מה אני רוצה לעשות, שבכל רגע שאני לא עושה משהו שאני באמת אוהבת, אני מבזבזת זמן ממש 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 יקר.
יהודי, אני חייב לשאול אותך, מה עושים? איך מתמודדים עם הפחד הזה? עם הפחד הזה שאומר, אני מבין מה אני רוצה לעשות, אני מבין למה, אני מאמין ליהודית, אני מאמין לליאור, אבל אין לי אומץ לעשות את הצעד אפילו הקטן הראשון. מה עושים עם זה?
אז אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה לשנות את היחס לפחד, כי אני יכולה לספר לכם שאני מפחדת בכל דבר שאני עושה, פחדתי לפני הפודקאסט הזה, אני מפחדת לפני כל הרצאה, לפני כל הרצאה שאני עושה, אני מפחדת שאף אחד לא יבוא הפעם, למרות שכבר אני העברתי מאות הרצאות, אני מפחדת שאולי יום אחד לא תהיה לי עבודה, אני מפחדת שלא יאהבו את מה שאני עושה, אני מפחדת שאני עושה דברים לא טוב, אני כל הזמן מפחדת ממה שאני עושה, ואני חושבת שגם אתה מפחד, ומה שעשה לי את השינוי זה היחס שלי לפחד. במקום להגיד, אני מפחדת, אז זה סימן שאני לא יכולה לעשות את זה, או לא כדאי לעשות את זה, או שיקרה משהו רע אם אני אעשה את זה. אני אומרת, אני מפחדת, ובסה, זה לא כיף לפחד. הלוואי ולא הייתי מפחדת, אבל יחד עם הפחד הזה, יש את הקלישאה של לחבק את הפחד וללכת איתו, אני באמת חושבת שזה נכון, ויותר מזה, אנחנו יודעים היום על המוח האנושי, שיש לנו ממש מרכזי אומץ במוח. מה זה אומר מרכז אומץ? זה אומר שיש מרכז במוח שלנו שהוא פעיל, כשאנחנו מתמודדים עם פחד, ואני רוצה לספר על ניסוי קצת קריפי שעשו סתם כי שאלת את השאלה הזאת, הכניסו אנשים לתוך מכונת MRI, שבעצם רואים את המוח שלהם פעיל, ותוך כדי שהם שוכבים במכונה, היה נחש שהוצמד לא רחוק אל הראש שלהם, על מין מסוע כזה, נחש אמיתי, חי, עושה כזה כל הסיפור של נחשים, מה שביקשו מהאנשים לעשות זה לקרב את הנחש באמצעות איזשהו שלט כמה שהם מוכנים אליהם. זה לא היה נחש ארסי, לא יכל לקרות להם שום דבר, ובכל זאת חוויה די מבעיתה להיות ליד נחש. וכמובן גם שאלו את האנשים לפני כן כמה אתם מפחדים מנחשים, כמה אתם לא מפחדים. עכשיו קודם כל ראו שהייתה תגובת הפחד. במוח שלנו יש אזור שנקרא האמיגדלה, שממש בגדול הוא אחראי על תגובת הפחד שלנו. ראו שכמה שאנשים פחדו יותר מהנחש, ככה האזור הזה היה יותר פעיל. כמה שהם קירבו את הנחש יותר אליהם, ככה האזור הזה היה יותר פעיל, כי הם יותר פחדו. אבל אז ראו דבר מעניין, ראו שיש עוד אזור במוח שלנו, בקורטקס הפרפרונטלי, שזה אם תשימו את היד על המצח שלכם, אז זה בערך שם, שברגע שאנשים מקרבים את הנחש אל עצמם, אז האזור הזה נהיה יותר ויותר פעיל. כלומר, יש משהו בעצם ההתמודדות שלנו עם פחד, שהמוח שלנו מתוכנת לדבר הזה. יש לנו ממש אזור שכשאנחנו מתמודדים עם פחד, הוא נהיה פעיל יותר. ומה שראו זה שכמה שאנשים יותר פחדו, ככה מרכז האומץ שלהם, כמו שהחוקרים כינו את זה, הפך להיות עוד יותר פעיל ועוד יותר חזק. דרך אגב, זה מחקר ישראלי שעשו בוויצמן. ואני חושבת שזה בדיוק השיטה שלי, אם אני רגע מורידה את זה בחזרה לשטח, זה להגיד, יש פה משהו שאני מפחדת ממנו, סימן שאני צריכה לעשות את זה. כי אם אני מפחדת מזה, אני כנראה גם אוכל להתמודד עם זה, ואני כבר יודעת שכל מה שפחדתי ממנו לפני כן, ועשיתי אותו בכל זאת, התמודדתי איתו. לפעמים יותר בהצלחה, לפעמים לא בהצלחה, לפעמים היו הרצאות בתחילת הדרך שלי שבאמת באו שלושה אנשים, כלומר זה גם היה פחד שהתממש. אז הפחדים שלנו גם באמת לפעמים מתממשים, כלומר זה לא שאני אומרת אם תלכו ותתמודדו עם הפחד שלכם אז הכל ילך טוב. לא, לפעמים לא ילך טוב בכלל, ולפעמים אנחנו ממש נכשלים אם אפשר להגיד, אבל אני חושבת ששוב, אם אנחנו מדברים על טרייד-אופים, אז זה שווה את זה, זה שווה את להתמודד עם הפחד ואולי להיכשל במשהו שאנחנו באמת אוהבים ובאמת חשוב לנו, על פני אולי להיכשל במשהו שאנחנו בכלל לא אוהבים ולא חשוב לנו בעבודה שלנו, כמו שאנחנו הרבה פעמים נוטים לעשות.
כשאת דיברת, אני חשבתי על הפחדים שהיו לי הלילה ואתמול ושלשום ויום לפני. אילו אנשים היו יודעים כמה פחדים יש לי, וואו, ואיזה פחדים... זה פחדים גרועים, זה פחדים עלובים, פתטיים. כל הפחדים עלובים שהמציאות הראתה לי שזה משהו אחר, המספרים מראים שמדובר במשהו אחר, אבל בתוכו אתה בן אדם, ובן אדם יש לו מוח, ומוח זה משהו דפוק. למה זה משהו דפוק? זה לא באמת כי הוא דפוק. מוח זה גם דבר אדיר, אבל המוח שלנו בנוי בצורה של לשרוד. וכל דבר, בייחוד אגב, לדבר מול קהל, אצלי לא, יש לי פוקס, גנטי, זה מוטציה, אבל אצל רוב האנשים, לדבר מול קהל זה הדבר הכי מפחיד בעולם. נכון? אתם מכירים את זה? בסקרים זה יותר גבוה מפחד של מוות. מה זה ההזיה הזאת? זה אני פה, מה יקרה? מה יקרה? מישהו יירה בי? מה יקרה? כאילו, אוקיי, אולי אם אני מרטין לותר קינג, אבל אני לא. מה יקרה? אף אחד לא יירה בי, נכון? מה יש לפחד מזה? אבל אנחנו מפחדים, אנחנו מפחדים, ורוב הפחדים שלנו נובעים מדברים הזויים שלא קשורים למציאות.
נכון, אני רוצה לשתף אפילו בעוד פחד שיש לי, אם אנחנו כבר נחשפים פה.
כן, נפתחנו.
נפתחנו, כן, בואו נוציא את הכל, נוציא את הכל. אני פעילה בפייסבוק בכל מיני מקומות, ויש לי תחושה קבועה בכל פעם שאני מקבלת נוטיפיקיישן, וזה לא קשור למציאות, התראה בפייסבוק, אני מרגישה שמישהו כתב לי משהו רע. אוקיי? בכל תגובה, שלפני שאני פותחת אותה, יש לי כזה, עכשיו מישהו כתב לי שהוא...
זה מה זה מצחיקי, את יהודית, מי כותב לך דבר שהוא רע?
היו דברים מעולם, היו גם, למשל בארץ, כשאני כותבת, לפעמים מקללים לי שם את הנשמה.
טוקבקיסטים.
טוקבקיסטים, טרולים, תקרא להם איך שאתה רוצה, אבל בכל זאת, יש לי פחד שהוא לא מציאותי, כי כשאני באמת אפרוט את התגובות והשווה, אני אראה שאין שם הרבה. ברור שיש לפעמים תגובות לא טובות, אבל זה לא ריאלי לחשוב את זה. ובכל זאת, יש שם את זה כל כזה, שבכל פעם שיש תגובה, אני אומרת, עכשיו יש איזו תגובה ממש ממש לא טובה. ולמה אני מספרת את זה? כי קודם כל זה לא עובר, אוקיי? זה לא שמתישהו הפחדים לגמרי נעלמים. ודבר שני, אני כבר יודעת להתייחס לעצמי מראש ולהגיד, עכשיו יהיה לך את הקול הזה שמפחד שקורה משהו, ואחר כך, תראי ששוב טעית. כלומר, אני כבר נכון. מחזקת לעצמי בראש את הדבר הזה.
אתה מזהה את הפאטרן.
כן, ומה שאני אומרת פה זה שלפעמים לא כדאי לקחת את עצמנו כל כך ברצינות. כי אנחנו מפחדים ממלא דברים והם מונעים מאיתנו לעשות המון דברים, אבל אם ניקח את עצמנו קצת פחות ברצינות ונגיד, אוקיי, אז אני מפחדת. אני לא הבן אדם הראשון שמפחד ואני לא הבן אדם האחרון שמפחד, אבל אני יכולה לבחור מה לעשות. אני יכולה לבחור לעשות צעד, אפילו צעד קטן, למרות הפחד. וזה משהו שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב לשאלה איך לעבוד בעבודה שבאמת אוהבים או לממש את עצמנו. זאת שאלה אחרונה אליך. בעצם השאלה של האם כדאי להיות שכיר או להיות עצמאי. אני חושבת שהרבה אנשים שהם נמצאים בצומת כזו, הם חושבים שלעשות משהו שבאמת אוהבים, זה אומר כנראה להיות עצמאי. והייתי רוצה שננפץ כמה מיתוסים סביב הדבר הזה, במיוחד כי שנינו עצמאים, אז אנחנו אולי מייצגים את הצד השני. לדעתי, זה לא משנה אם אתה שכיר או עצמאי, מה שחשוב זה שאתה עושה משהו שאתה אוהב, שיש לך אוטונומיה, שאתה עובד עם אנשים שאתה אוהב, אבל כן חשוב לי לשמוע, כי אתה יותר מתערה בתחומים האלה, מה דעתך על להיות שכיר או עצמאי?
הסיפור תמיד הולך ככה, אתה תעזוב את העבודה שלך ותקים עסק משלך או איזושהי יוזמה משלך והחיים שלך יהיו פצצה. אז זה נכון לאחוז מאוד מאוד קטן מהאנשים. רובנו ייטב להם להיות שכירים. וואלה, ככה זה. ייטב לנו להיות שכירים, וחשוב להבין בזה וחשוב להכיר בזה, לא אם זה מגיע ממקום של פחד, אלא כי בסופו של דבר יש לנו אופי ויש לנו דרך, ואנחנו צריכים להחליט את המאמצים שלנו, את האנרגיה העודפת שאנחנו רוצים לייצר כדי לייצר לעצמנו קריירה שאנחנו יותר אוהבים, צריך להחליט איפה מוציאים אותה. בסופו של דבר יש גבול לכמה אנרגיה נוספת אנחנו יכולים לשים על הדבר הזה שנקרא קריירה. כי תוך כדי שאנחנו מנסים לשנות אותה, אנחנו גם צריכים לעשות משהו, אוקיי? אז אתה נורא רוצה לשנות, ואתה היית בשיחה של יהודית וליאור, ואתה מלא במוטיבציה, אבל מחר הבוקר צריך ללכת לעבודה, נכון? זאת אומרת, ומי שיש לו ילדים, אז גם יש לו ילדים, צריך להכין לו סנדוויצ'ים וזה, וכאילו, בתוך כל הדברים האלה זה קצת נאבד. אז אתם צריכים להחליט איפה אתם שמים את האקסטרה אנרגיה שלכם. יש כאלו שבאמת נולדו ונועדו וגדלו להיות עצמאיים, והם שכירים סתם כי זה הדבר הקל לעשותו, וזה הדבר שאליו הסיסטמה שדיברנו עליה קודם מכוונת אותנו. הם כלואים שם, הם יודעים שהם אמורים להיות עצמאיים. הם יודעים, תשמעו, הם לא צריכים שום טיפול פסיכולוגי, הם לא צריכים שום יועץ קריירה, הם יודעים בפנים שהם צריכים להיות עצמאיים. הם מעולם לא יכלו לקבל מרות, הם לא רצו לקבל מרות, הם סובלים ממרות, הם לא יכולים שיגידו להם מה לעשות. יש אחרים, הרבה אחרים, שלא עושים בדיוק את מה שהם עושים, וגם לא יכולים לדמיין איך במקום העבודה הנוכחי שלהם או הבא שלהם יעשו את מה שעושים, אבל יותר טוב להם להיות שכירים. הם רוצים שיהיה בוס או בוסית שידאגו לימי חופש ופנסיה וכל הדברים האלה שאין להם כוח לדאוג להם, וזה בסדר גמור. זה ממש לא שכולם צריכים לעזוב את העבודה וללכת לפתוח איזה יוזמה משלהם.
אני חושבת שהשאלה שצריך לשאול את עצמנו זה באיזה מסגרת של עבודה, שכיר או עצמאי, תאפשר לי לעשות את מה שאני באמת רוצה לעשות
בול.
הכי טוב. כי יש עבודות שבהם נגיד, סתם דוגמה, נגיד אני רוצה לעצב ממשקי משתמש, אוקיי? אז יכול להיות שאם אני אפתח עסק, אני אבזבז 80% מהזמן שלי בלהביא לקוחות, בלהוציא חשבוניות, בלפרסם את עצמי, בלעשות שיווק, בלה 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 בלה. אם אני אהיה שכירה, מישהו פשוט ייתן לי לעשות בדיוק את מה שאני אוהבת, לעצב ממשקי משתמש, נגיד לאפל או למישהו אחר, ולקבל אז את הכסף, לא לדאוג ללקוחות, ובאמת לעשות את מה שאני אוהבת. אז השאלה היא, איזה מסגרת ייתן לי לעשות את זה הכי טוב והכי כיף בשבילי?
כן, נכון. להיות עצמאי זה נפלא, להיות יזם או יזמת, יזמית? יזמת. זה ממש נפלא, אתם הבוס של עצמכם, וככל שההצלחה תגדל, ההצלחה היא שלכם. גם ככל שהכישלון יגדל, הכישלון הוא שלכם. אני רוצה להגיד לכם משהו על אותו עולם חדש, שזה קצת יסגור לנו את הלופ במעבר לשאלות. בעולם החדש, החברות הקיימות היום, הדבר שהם הכי הכי רוצות מאנשים שעובדים אצלם, זה המושג שנקרא intrapreneur. intrapreneur זה בן אדם שהוא יזם מבפנים. מה עושה אותו ליזם? הוא לא עושה רק את הטסקים שהבוס נתן לו, או הבוסית. הוא עושה דברים שלא ביקשו ממנו. הוא מחפש איפה לתת ערך, והוא מקדם את זה. בדרך הוא נתקל בחומות, בפוליטיקה, בכל מיני דברים, ועדיין הוא מתעקש, והוא עושה את זה, ויש לו אג'נדה, והוא נלחם, כמו דון קישוט, בתחנות רוח, והוא מנצח את התחנות רוח, והוא זוכה באהבה שלו, והוא נכנס מבפנים, והוא אומר, אני לא אהיה ראש קטן ויעשה רק את מה שאמרו לי, אני אמצא איך לדחוף את עצמי, לעשות את מה שאני אוהב, וגם את מה שהחברה צריכה ממני בחברה הזאת. ואם לא זו, אז בחברה אחרת, אני אלך להיות שכיר בחברה אחרת, ושם אני אעשה את הדבר הזה, אני אהיה יזם מבפנים. כל החברות הגדולות היום במשק, כל התאגידים, הבנקים, החברות, מי שאתם לא רוצים, אני יודע כי הם תמיד קוראים לי להרצות שם, אני פוגש את החבר'ה, בסוף תמיד מה שהם מחפשים, הם מחפשים את הדבר היזמי. הם מחפשים את האנשים שיודעים ללמד את עצמם סקילס חדשים. ופה אני, אומנם לא ציינו שאני, אני לא באמת שכיר, אבל אני מבוקר עד לילה עובד בג'ולט, כי אני מאמין בג'ולט, ומה שג'ולט עושה זה ללמד סקילס אנשים של העולם החדש, וג'ולט, אני עושה את זה כי אני סופר מאמין בזה, שעובדים גם שכירים, שעובדים בחברה, ומלמדים את עצמם כל מיני מיומנויות חדשות, איך לעשות עוד קופי ועוד עיצוב ועוד שיווק ועוד פרזנטציה ועוד יזמות בתוך החברה, זה מה שגורם לכם לפרוח בתור עובדים ולחברה להסתכל עליכם בתור העובדים הכי מוצלחים שיש לה.
לגמרי. בוא נפתח זמן לשאלות. כן. מילה אומרת שהיא היום מיישמת את רוב הטיפים שניתנו כאן, אבל השאלה הזאת של איך אני לוקחת את משהו שאני אוהבת לעשות ואני טובה בו, למשהו שבאמת משלמים לי עליו כסף. קודם כל לשאול מה אנשים אחרים עושים, אני חושבת שזה תמיד רעיון טוב להסתכל, מה אנשים שמתעסקים באותם דברים שאני אוהבת לעשות עושים, והאם הם מרוויחים מזה כסף, זה משהו שאין בושה לעשות אותו, להעתיק מאנשים אחרים. ועכשיו השאלה היא איך את לוקחת את הדברים שאת אוהבת ועושה שילוב שאין עוד 200 אלף אנשים שעושים אותו בכל מקום, אבל הוא עדיין משלב את זה. אז אני חושבת שלמשל לצייר ילדים זה אופציה שהיא ממש טובה, כי באמת אני, יש לי תינוק, הייתי שמחה שיהיה לי ציור שלו, למה לא? זה כמו תמונה, רק בשדרוג. אבל בכלל ציורים, האינטרנט מלא באנשים שמוכרים ציורים, בחברות שמשתמשות בציורים, לוגויים, עיצוב, דברים כאלה.
אני חושב שכדי לדעת אם את יכולה לעשות את זה, את צריכה פשוט לעשות מחקר. את צריכה למצוא אנשים שמתפרנסים מזה. אם לא מצאת אנשים שמתפרנסים מזה, זה אומר שהסיכוי שלך להתפרנס מזה הוא הרבה הרבה יותר נמוך. את כנראה יכולה, למרות שלא מצאת אנשים, אבל ייקח לך הרבה יותר זמן, את תצטרכי להמציא מוצרים שאין אותם היום, ולהצליח למכור אותם היום לאנשים שלא רגילים לשלם על זה היום. אם תמצאי דוגמאות אחרות, תוכלי להעתיק מהם. זאת אומרת, את צריכה ללכת ולהסתכל לא על מי הם הציירים הגדולים של דורנו, אלא מי הם הציירים שעושים כסף של דורנו. מצאת? תראי, האם הם עושים איזושהי סוג של עבודה שאת יכולה לעשות בעצמך?
עומר שואל, ברגע שאני עושה בדיקות לעסק או לרעיון שאני מנסה לפתח, איך אני יודע מתי להגיד, די, זה לא עובד, ואני צריך לעבור לדבר הבא או לעשות משהו אחר?
יש טווח זמן שבו כשאתה מנסה משהו, אתה כבר מבין שהוא לא עובד, אוקיי? זה בדרך כלל מספר חודשים בחיי קריירה, באמת אפשר לשים את זה בזמן. זה לא, אם ניסית משהו פעם אחת, זה לא נחשב. ניסית משהו שלוש פעמים, זה לא נחשב. אם ניסית וקיבלת, למשל בתור פרילנסר, ניסית לעשות משהו שלא עשית עד היום, וקיבלת לקוח, הוא אפילו שילם לך על זה, וסיימת את העבודה, ואתה לא משנה רגע אם אתה מרוצה או לא מרוצה מהעבודה, אתה מרגיש, זה לא היה בשבילי, אני בכלל לא יודע למה התחלתי את זה, אז אתה יודע שזה הזמן לפיבוט. מתי הבעיה? הבעיה היא כשאתה לא שם. הבעיה היא שזה היה נחמד לך וקיבלת כסף, אבל אתה לא יודע אם להמשיך או לא. ואז התשובה שלי היא שפשוט כדאי לך להמשיך. באותו זמן כדאי לך לנסות גם אפיקים אחרים. אז זה בתור פרילנסר. בתור שכיר זה הרבה יותר קל. בגלל שאתה נמצא בתוך מקום עבודה שמשלם לך ונותן לך ימי חופש, אנשים לא מבינים את זה, אבל בתור שכירים אתם יכולים להיות מופרעים. אתם יכולים לבוא לבוס שלכם 10 פעמים בחודש עם רעיונות מופרעים. הוא יגיד לכם כל פעם מחדש רעיון גרוע. אבל הוא לא יפטר אתכם. הוא הרי לא תכנן בכלל שתבואו למשרד שלו עם הרעיון הזה. הוא הרי משלם לכם על משהו אחר. הוא לא תכנן שאתם תהיו יזמים בתוך העבודה ותבואו להרצאה הזאת, נכון? אז אתם יכולים לבוא אליו 10 פעמים. ואולי ברעיון העשירי אתם תעשו את הדבר הזה. אז דווקא בתור שכירים יש לנו הרבה יותר כוח לעשות פיבוטים כאלה ולנסות להזדחל לתוך מקומות שלא תכננו בכלל, מבלי שיש לנו איזשהו סיכון. בתור פרילנסר זה הרבה יותר קשה.
כן, אני ממש מתחברת, ואני רוצה גם להוסיף שאני חושבת שגם כשאני יודעת מה אני אוהבת, ובאמת לא נגענו בזה, זה חשוב, גם כשאני יודעת מה אני אוהבת, אז אני זה לא כדאי סתם ללכת ולנסות משהו מתוך עולם כל המשהוים שאפשר לעשות עם זה, אלא צריכה להיות לי תיאוריה טובה על למה הניסיון שאני עושה עכשיו הוא ניסיון שאם הוא יצליח, הוא באמת יצליח, לא כזה, כן, אני אצליח למכור איזה ציור ב10 שקלים ואז אולי אני אמכור אותו ב12, אלא באמת משהו שאני אומרת, אם זה יהיה טוב, זה יהיה ממש טוב, וצריכה להיות לי תיאוריה ברורה על הדבר הזה, וגם אני צריכה לחשוב מראש איך אני יודעת מה זה אומר להצליח, בהינתן נקודת הזמן, כלומר, איך אני יודעת אחרי חודש שאני בדרך להצלחה, איך אני יודעת אחרי שנה שאני בדרך להצלחה, איך אני יודעת מתי לא מילאתי בכלל את המטרות שלי, ובאמת הגיע הזמן לומר או שאני עושה משהו אחר, או שאני מנסה דרך אחרת, שזה גם תקף לחלוטין, לממש את אותה מטרה, ששוב, בתנאי שיש לי תיאוריה טובה על למה הדרך הזאת היא דרך שתצליח, ולא סתם עוד ניסיון שאני עושה כי אני אנסה עוד משהו. מאיה שואלת שאלה שאני חושבת שנוגעת להרבה מאיתנו, אם אני עובדת בעבודה שאני מרוויחה בה כסף נאה, ואני יודעת שלא משנה מה אני אעשה בעבודה שאני באמת אגשים את עצמי, אני לא אגיע לאותה רמת שכר וגם לא קרוב לאותה רמת שכר. איך אני מתמודדת עם הדבר הזה? קודם כל יש טרייד-אופים, וא', אני לא בטוחה שלא תגיע, אבל נגיד שאני זורמת איתך ובאמת אי אפשר, אין מצב בעולם, זה כתוב בספרים, שאי אפשר להגיע לאותה רמת שכר, אז אולי זה שווה את זה בכל זאת. כלומר, אולי למען הבריאות הנפשית שלך, האולקוס, כאבי גב, כל הדברים שליאור הציג פה קודם, אולי זה שווה להרוויח קצת פחות כסף ולגור בדירה פחות גדולה ולנסוע לפחות חופשות, אבל לאהוב את מה שאת עושה ביום יום. כלומר, אני לא אעמוד כאן ואגיד לך, את בטוח תרוויחי את אותו כסף, אבל אני כן אגיד שהמחקרים מראים שאנשים שעושים את מה שהם אוהבים, הם בממוצע מרוויחים הרבה יותר כסף. מאנשים שעושים את אותו דבר כי הם לא אוהבים את זה או עושים דברים שהם לא אוהבים.
אני פשוט חייב להגיד שזה מדהים איך שכסף הצליח להיכנס לנו לראש. זה פשוט לא יאומן. בסוף הבן אדם, תחשבו רגע על עצמכם במשך רוב היום, יש לנו מחשבות בראש. במחשבות לפעמים אנחנו אוהבים את עצמנו ולפעמים אנחנו מגעילים לעצמנו, לפעמים אנחנו מדמיינים איזה כיף לנו ולפעמים אנחנו מבואסים, אוקיי? 8 שעות ביום, 10 שעות ביום אנחנו מבואסים. זה פשוט לא יאמן איך מכרו לנו, ואני קורבן של זה כמוכם, קורבן של זה, ואני יודע שאני קורבן של זה ואני מנסה לעבוד על זה כל יום מחדש, איך מכרו לנו שזה הדרך אל האושר. בסוף את רוצה להיות, סליחה שאני שואל, את אימא? את אימא. או, מדהים. יש לי שאלה לילדים שלך. איזה דוגמה את רוצה לתת? של אימא שמרוויחה הרבה כסף ולא סובלת את מה שהיא עושה? או של אימא שאוהבת את מה שהיא עושה ובגלל זה מרוויחה קצת פחות כסף? מה אתה עושה כשאתה הורה? אתה רק רוצה לאחל לילד שלך שיהיה לו טוב.
בסוף השאלה שאנחנו מדברים עליה היא שאלה על איך לחיות טוב. ולחיות טוב זו שאלה שמורכבת מהרבה מאוד אספקטים. אחד מהם זה כסף, לגמרי, לגמרי. אחד מהם זה כסף. אבל יש עוד אספקטים. והשאלה היא אם אנחנו שוכחים את האספקטים האלה כשאנחנו מקדשים את הכסף. איזה מחיר, אם הייתי יכולה לשים מחיר, אני משלמת על זה שאני יום-יום קמה לעבודה, מקללת את השעון המעורר, נוסעת בפקקים, לא אוהבת את מי שאני פוגשת שם, מחכה וסופרת את השניות האחרונות, יש לזה מחיר. אני יכולה לתמחר את הדבר הזה. והמחיר הזה הוא לדעתי לא שווה את זה שאני אוכל לקנות עוד כמה דברים. יש אנשים שיגידו שזה שווה להם את זה, ואני מכבדת אותם. אני לא אגיד להם, אתם חייבים להרוויח פחות כסף ולעשות את מה שאתם אוהבים. כל עוד זה בא מבחירה, שהבן אדם אומר, זה מה שאני רוצה, הסתכלתי על הטרייד-אופים, שמתי על המוזניים את הכסף מול האהבה, מול מה אני אוהב לעשות, מול כמה כיף לי במשפחה שלי, מול כמה זמן פנוי יש לי, וזה הטרייד-אוף שמתאים לי לבריאות, בכיף, אין בעיה. אבל אם זה לא הטרייד-אוף שמתאים, אז שווה לנסות לעשות שינויים בדבר הזה. אפרת אומרת, מהי מה שאני באמת באמת רוצה לעשות ואוהבת לעשות, מגיע עם תנאים שאני לא מוכנה לקחת אותם, נגיד משמרות בלילה, או אנשים שאני לא אוהבת, כל דבר שבעצם גורם לדבר שאני אוהבת לעשות להיות פחות אטרקטיבי, נכון? אז האם שם כן כדאי לי להתפשר?
אולי, לא יודע, את צריכה לנסות. תראי, יש את הספר האחרון שדן אריאלי כתב, פי אוף. ופי אוף, הוא לא סתם קרא לספר פי אוף. פי-אוף, כלומר, תשלום. מה הוא סיפר שם? זה ממש ממש חשוב. הוא אמר, כשאנשים מדברים על עבודה שהם אוהבים, הם מתבלבלים. הכוונה היא לאו דווקא לעבודה שכל היום אני בא, מחייך ואיזה כיף לי, כאילו לקחתי סמים או משהו כזה. הוא מסביר שהרבה פעמים האושר שאנחנו מקבלים והסיפוק שאנחנו מקבלים, דווקא מגיע מהרבה מאוד סבל. אבל לא סבל מעבודה שאנחנו שונאים, אלא סבל מלחתור לתוך מטרה משמעותית שאנחנו מאמינים בה, ובדרך אנחנו סובלים, ודווקא כשאנחנו משיגים את המטרה הזאת, אחרי שמאוד מאוד 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 סבלנו ועברנו הרבה מאוד איסורים בדרך, אנחנו מקבלים תחושת סיפוק ותחושת משמעות מאוד 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 עמוקה. אם בסופו של הדבר הזה עומדת איזושהי מטרה שהיא בעינייך נעלה, ומשמעותית וכולי, יכול להיות שתשרדי כמה שנים עם משמרות של לילה, ועם מה שזה אומר. כאילו, שוב, יזמים מכירים את זה, אתה עובד אינסוף שעות, ולפעמים בלי משכורת, ואתה עושה את זה כי אתה מאמין באיזשהו משהו יותר נעלה. אם לא, לא כדאי. כי איכות חיים זה גם אם את עובדת בלילה. ואיכות חיים זה גם, אני נגיד משלם שכר דירה גבוה בתל אביב, והחברים הישנים שלי מזמן עברו לכפר סבא ולחיפה ולמקומות רחוקים, הם לא מבינים למה אני מוכן לשלם את זה. מבחינתי, כי זה עניין אישי, כל אחד פה יש לו, הבורקס הזה, לא דיברנו עליו, אבל הבורקס מהספר שלי, כל אחד יש בורקס אחר. והבורקס אצלי ברמת החיים אומר שאני לא עומד בפקקים. והכסף שהייתי יכול אולי לחסוך בשכר הדירה, אני משקיע אותו, גם אם זה בא על חשבון דברים אחרים וחופשות לחול ווואטאבר, בלא לעמוד בפקקים. זאת אומרת, לכל אחד צריך למצוא את הדרך שעושה לו את האיזון הזה בין כמה סבל אני עושה למען מטרה גדולה, לבין מה איכות החיים שאני רוצה לעצמי.
השאלה שאני שואלת את עצמי בהקשר הזה תמיד היא, מה הקשה שלי? כי תמיד אומרים לי, נגיד, לא קשה לך להיות עצמאית, ותמיד את צריכה להיות זמינה, ויש לך דברים שאת חייבת תמיד לייצר, ואני אומרת, זה קשה מאוד, אבל זה הקשה שלי, זה הקשה שמתאים לי. יש הרבה קשים אחרים שמבחינתי הם בלתי נסבלים, שלא הייתי מוכנה לעשות אותם, נגיד לעבוד בלילות, אני באופן אישי, לא הייתי מוכנה לעשות את זה. יש לי בן זוג בבית שהוא מתמחה בנוירולוגיה, שהוא פעם בשבוע עובד 30 שעות ברצף. אני בחיים לא הייתי מוכנה לעשות דבר כזה, גם לא בשם הנוירולוגיה והרפואה. אז כל אחד יש לו את הטרייד-אופים שלו, ובגלל זה השאלה על מה אני רוצה לעשות היא שאלה כל כך עמוקה, כי היא כל הזמן מבקשת ממני להסתכל פנימה ולשאול מה הטרייד-אופים שלי, מה הכי חשוב לי, מה הערכים שלי שסביבם אני בונה את הדבר הזה.
אימבל אמרה שהיא קיבלה הרבה מהתובנות, כמו אלה שדיברנו עליהם, ועכשיו היא צריכה להבין איך לצקת אותם לתוך דברים, וזה לא כזה פשוט, כאילו אוקיי, היא עשתה את השיעורי בית, היא הגיעה לתובנות, ועכשיו צריך למצוא איך לצקת אותם. שאלה באמת קשה.
אני יכולה לנסות. אני חושבת שהלצקת אותם הוא באמת משהו שאין דרך מאוד ברורה איך לעשות אותו. מה שאני בדרך כלל עושה זה לנסות לחשוב על איזשהו צעד לממש את הדבר הזה, ולפעמים זה אומר, למשל, להתנדב במסגרת אחרת שעושה משהו דומה, להיות שוליה של מישהו שעושה את הדבר הזה שאת אולי רוצה לעשות, ובשלבים יותר מתקדמים לנסות לייצר משהו קטן, רק כדי לראות איך אנשים מגיבים לזה. נאמר והבנת שאת אוהבת לעבוד עם ילדים, כמו שאמרו פה קודם, או שאת אוהבת לטייל, אז הייתי שואלת, מה הדבר שאני אוהבת לעשות ביום יום, ואיך אני יכולה לקחת איתי עוד מישהו לדבר הזה, או להעביר את זה למישהו אחר, או להפוך את זה למוצר, או כל דבר הכי קטן, ולעשות איזשהו צעד ולראות איך אנשים מגיבים לדבר הזה.
אני אענה לך בשמו של פיקאסו, שאמר שהאמנים הכי גדולים הם מעתיקנים, ואני חושב באמת ובתמים, שאת פשוט צריכה למצוא קודם כל רפרנס ממי להעתיק, לחפש בנבחי הבלוגים והאינטרנט והפייסבוק וכולי, אנשים שהצליחו להגיע לתבנית שהיא לפחות חופפת נגיד 80% מהתבנית שאת מדמיינת. והשלב הבא הוא לתפוס אותם באוזן ולהתיישב איתם לקפה, לכתוב להם אימיילים, להבין מהם מה הדרך שהם עשו, איך הם הצליחו מהתבנית הזאת שנראית לך דומה למה שהם עושים, איך הם עשו את הדבר הזה שהם עושים. כי בסוף הדרך היא די פשוטה, אבל עד שאתה לא שואל אותה ויושב עם מישהו לקפה ולגלות אותה, או מבקש מישהו יצא באימייל, אתה לא יודע. זה יהיה הרפרנס, זה נקודת ההתחלה. אחרי זה את כבר איכשהו תבני את האינבל שאת, בשביל ההתחלה זה נקודת מוצא טובה.
לגמרי. עוד נקודה שהזכרת לי זה שהרבה פעמים להתייעץ עם אנשים אחרים, כלומר ממש לספר את מה שאת אוהבת לעשות ואת הרעיונות שלך לכמה שיותר אנשים, יכול לעזור מאוד. והרבה פעמים אנשים עושים את הטעות ושומרים את זה בסוד, כי הם מפחדים שמישהו יעתיק מהם, שזה יעשה להם נחס, שיצחקו עליהם. כלומר יש כל מיני סיבות שבגללם אנשים דווקא לא מספרים על מה שהם רוצים לעשות, וזו טעות, כי מעצם זה שאת מספרת, אז גם מתחדד לך יותר טוב מה את באמת רוצה. את שומעת את עצמך מדברת על זה, ואז את אומרת, רגע, זה יותר, זה פחות, וגם את מקבלת רעיונות מדהימים מהאנשים שאת מעריכה שאת אולי לא חשבת עליהם. אז לדבר על זה זה גם אחלה דבר לדעתי. מה שאני באמת רוצה לקחת איתי מהפרק הזה ואולי לבקש מכם לקחת איתכם, זה שבאמת זאת שאלה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. מה לעשות שהוא הדבר הנכון בשבילנו, ולא תמיד יש את התשובה ישר, ולא תמיד הניסיון הראשון הוא הניסיון שהולך טוב, אבל אני חושבת שזאת אולי השאלה הכי חשובה שאנחנו נשאל את עצמנו כל החיים. מה אני רוצה לעשות עם הזמן שלי, שהוא המשאב הכי 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 יקר שיש לי? וזו שאלה ששווה לשאול אותה על אף הכאב הבאמת גדול שגם כרוך בתוכה. אז תודה רבה לכם שהגעתם לפרק לייב הראשון, זה באמת ממש 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 מרגש, ואני מודה שלא הפסקתי להתרגש, אפילו כשכבר ישבתי פה והייתי אמורה להתרגל לדבר הזה. מקווה שתמשיכו להקשיב לפודקאסט, גם לפודקאסט של ליאור, דרך אגב פופקורן, למי שלא מכיר, פודקאסט על קריירה, שבו הוא פוגש אנשים שמנהלים קריירות מדהימות ומעניינות. יש את הספר של ליאור שאתם יותר ממוזמנים לצרוך אותו, הוא נקרא אני רוצה הכל. חוץ מזה אתם מוזמנים גם להרצאות הקרובות שלי בתל אביב, ב-26 הרצאה על מיינדפולנס. וזהו, שיהיה לכם שבוע נפלא וחיים טובים איתנו.